שלום וברוכים הבאים לתוכנית שובר שורות בערוץ טוב. תוכלו למצוא אותנו באתר ובערוץ היוטיוב שלנו. נמצא איתנו היום כבוד הרב אורי שרקי, ואנחנו נשוחח איתו על גבולות השיח ולשון הרע במערכות בחירות. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שלום לכולם.
כבוד הרב, לפני שנתחיל אנחנו צריכים גם להתפרנס. התוכנית היא בחסות המכללה הווירטואלית לחיים, שמציעה לכם מאות קורסים ולימוד חי בכל נושא החיים. תוכלו למצוא עוד פרטים בלינק שמצורף לכתבה הזאת. אז בואו נמשיך עם כבוד הרב אורי שרקי. לפני מספר ימים נתבשרנו כי אחד מראשי הישיבות הבולטים בעולם התורה הליטאי תקף את הקשר של המפלגות החרדיות לנתניהו, ואמר, מדובר באחד מגדולי מחטיאי הרבים. לצערנו, כולנו מרגישים לפעמים כי השיח הפוליטי חצה לא רק את גבולות הטעם הטוב, אלא פרץ גם את גבולות ההלכה ולשון הרע. וזה מביא אותי לשורה שלנו היום, והיא גבולות השיח במערכת בחירות וגדרות לשון הרע בביקורת נגד נבחרי ציבור. אני שמח לארח שוב את כבוד הרב אורי שרקי, ראש ארגון ברית עולם. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה. תראה, השאלה היא מאוד כבדה, ואני לא חושב שיש לה, הייתי אומר, גבולות גזרה מאוד ברורים, וזאת משום מה. משום שכיוון שאנחנו במשטר דמוקרטי, אז מטבע הדברים הנבחר חשוף לשיפוט של הציבור. כלומר, זה לא כמו שנגיד בשלטון מלוכני שבעצם הציבור אין לו מילה, ולכן הוא גם צריך, הוא לא אמור לדעת את כל הדברים הרעים שיש אצל העומדים בראש הציבור. כאן מדובר בבחירה שנעשית על ידי הציבור עצמו. ברור שאם אתה רוצה למשל למנות מנהל בית ספר, או אתה רוצה למנות רופא מחוזי, אתה צריך לקבל עליו מידע אמין, כולל מה שאנחנו רגילים לחנות בשם לשון הרע. כי זה מה שנקרא, זה נכנס בגדר של לשון הרע לצורך. מה שאיננו לצורך, הכוונה ההשתלחות, השיח הזול, הנמוך. הרי אנחנו צריכים להניח שכל אדם באשרות, תהיינה דעותיו אשר תהיינה, כוונתו לטובה או לטובת הציבור, גם אם יש לו אינטרסים. וזה לא קשור לשאלה האם הוא דתי או לא דתי, לכל אדם יש מן הסתם אינטרסים וגם כוונות טובות. ולכן לרדת לרמה של התקפה אישית, הדבר הזה בדרך כלל איננו ראוי, אלא אם כן מדובר בסכנה לציבור. מה שאתה הזכרת לגבי אותו ראש ישיבה שתקף את נתניהו בגלל חילוניותו, זה משהו אחר לגמרי. מדובר שם בעמדה, בדעה תורנית, שאומנם אינני שותף לכלל וכלל, אבל מבחינתו זאת היא נורת הזהרה נגד מה שהוא רואה ככפירה, שותפות עם עוברי עבירה, עם חילונים, עם ציונים, רחמנא ליצלן, היא מבחינתו דבר שלא יעשה, ותמיד אתה תמצא בתוך הציבור החרדי איזשהו מיעוט קנאי לעמדה הזאת שיבטא אותה. אני לא חושב שצריך כל כך להתרגש ממנה, במיוחד שאנחנו רואים שרוב הציבור הדתי והחרדי לא קיבלו את העמדה הזאת. אני חושב שדווקא זה דבר שהוא מבחינתנו סימן טוב, ואפילו הייתי אומר משמח.
אני מבין, אז הרב אומר בעצם שעצם העובדה שהאדם מעמיד את עצמו לבחירת הציבור, הוא בעצם מעמיד את עצמו גם בנקודה שבה הציבור יכול, ואולי אפילו במדינה דמוקרטית צריך לבקר אותו. לא מספיק לשים פתק פעם בארבע שנים וללכת לישון, אלא צריך לוודא, פעם בעצם, במקרה שלנו זה פעם בשנה, לא פעם בארבע שנים, אבל צריך לבקר כל הזמן ולראות שאותו מועמד לא זולג מגבורות הגזרה ומההבטחות שלו לציבור שלו, כמו שראינו לצערנו, שקורה לא אחת בבחירות האחרונות. אבל אני מנסה להבין איפה עובר גבול לשון הרע או אבק לשון הרע, כי הרי אם אנחנו קוראים את החפץ חיים, אז אנחנו מבינים בכלל שאנחנו, אנשים יעדיפו לא לבקר, מאשר לבקר ולשמור על לשון הרע, ובטח שיש עניין של מישהו שהוא נגיד ראש ממשלה, אם הוא בחירת נשיא העם, האם איך בכלל צריך להתייחס אליו?
תראה, מדובר בשני דברים. קודם כל, החפץ חיים אומר במפורש, וזה מובא גם במשנה ברורה בתחילת בסימנים הראשונים, שאם יש אדם שרוצה לעשות תקנות שיהרס את הציבור, את העירת שמיים, לפי נגיד המושגים של אז בפולין, אז אין איסור לשון הרע באופן עקרוני. עד רבה, צריך להזהיר את הציבור. מה שאתה מדבר עליו לגבי נבחר ציבור, ברגע שאדם נבחר, ברגע שאדם מועמד בראש, אז על זה יש לנו בחינה של נשיא בעמך לא טהור. אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא טהור, והמנחת חינוך מגדולי הפוסקים אומר שזה נאמר על כל בעלי המשרה בישראל ולאו דווקא לגבי נשיא או לגבי שופט. ולכן אנחנו צריכים גם לשמור על הכבוד הראוי לממלכה, גם כאשר העומד בראש המערכת הממלכתית איננו מוצא חן בעינינו. בדיוק על זה באה הזהרה של התורה ושל נשיא בעמך לא טהור, כי סביר מאוד שהעומד בראש יהיה מושא לחיצים של ביקורת חריפה. אז יש גם עניין של סגנון. אתה, כמו שאדם כאשר הוא בא לחלוק על רבו או לחלוק על אביו, מותר לחלוק על רבו, מותר לחלוק על אביו, אבל יש דרך לומר את זה, וברור שבמדינה שמכבדת את עצמה, ואדם שמכבד, אצל אדם אפילו פרטי שמכבד את עצמו, אופי הביקורת צריך להיות בצורה מכבדת, גם אם אין פה התעלמות כלל וכלל מהכשלים שצריך להצביע עליהם. כן? אני יכול להגיד שנבחר ציבור זה או מועמד לשלטון זה או אחר, הנהגתו לוקה בכך וכך. אני לא צריך להגיד הוא מושחת, אני לא צריך לשמש בביטויים קשים, הוא זבל, הוא חזיר או משהו כזה. כל הביטויים האלה ציפים כבוד לא למדינה וגם לא לאומר.
אני מבין. אז דרך אמירת הדברים היא הבעיה ולא לאו דווקא תוכן הדברים. אני רוצה לדבר על, דיברנו עכשיו על בעצם ביקורת שמגיעה מהציבור כלפי נבחר הציבור. אני רוצה לדבר על ביקורת שהיא בעצם בין נבחרי הציבור בינם לבין עצמם. כשדוד המלך ספק ביקורת קשה, אנחנו יודעים שהוא שתה גם שמי בן גרירה מקלל אותו וזורק עליו אבנים. יש תחושה היום שכאילו ברגע שמישהו אחד מנבחרי הציבור מבקר את השני, אז הכל מותר ומוציאים את הכפפות ומתחילים, מתחיל להיות פשוט כנסת ישראל הופכת להיות חרוכה והתלולה.
אני מציע לכל מי שבידו לעשות זאת, לבקר באחד המקומות המופלאים במדינת ישראל, זה המזנון של הכנסת. את רואות שם מסביב לאותו שולחן אנשים שחמש דקות לפני כן במליאה גדפו וחרפו אחד את השני, ואחר כך הם יושבים ומתחבקים זה עם זה ומחליפים דעות זה עם זה. וזאת משום שהם יודעים שזה כללי המשחק. כלומר, אף אחד כבר לא מתרגש מהתקפות אישיות או אפילו משולחות רסן, כי הם יודעים שזה חלק מהמשחק, ואחר כך כשנצטרך לשבת בפוליציה, כולם יהיו חברים אחד של השני. אז כך שאני לא חושב שצריך להתרגש מזה, אני אגיד יותר מזה. גם מה שאתה הזכרת על עמידה בהבטחות של בחירות וכדומה, אני מבטיח שאני אעשה כך, או אני מבטיח שאני אעשה כך, אנחנו צריכים לדעת שהמקצוע של הפוליטיקאי, זה קצת אולי מצער, אבל זאת היא עובדה, חלק מהמקצוע, חלק מההכשרה המקצועית זה לשקר. כלומר, אם יבוא פוליטיקאי ויאמר, אינני משקר וזאת דרך העבודה שלי, אני אשאל את עצמי שאלות על היעילות שלו. אלא מה? אנחנו צריכים להיזהר, לא לקחת הבטחות בחירות ברצינות. אני חושב שזה אחד הדברים שלמדנו לאורך השנים, והם מדרכי התפקוד של כל מערכת שלטונית, בין דמוקרטית, בין שלא דמוקרטית.
אז הרב אומר שבעצם הפוליטיקאים לא לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות, וגם אתם, אל תקחו את זה יותר מדי ברצינות. כי בסופו של דבר הם מבינים שהמשחק המקיאווליסטי או הבטחות הבחירות הם דברים שלא באמת מתכוונים אליהם.
כן. בזירת אגרוף אתה תראה שהמתאגרפים נראים כאלה שרוצים להרוג אחד את השני, אחר כך הם לוחצים ידיים.
נכון. אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת בנושא הזה. לפעמים יש תחושה שבמערכת הבחירות עצמה, בקמפיין, כל השיח של המועמדים אחד כלפי השני, הוא לא במה יש לי להציע, אפילו מה אני מבטיח, דיברנו על הבטחות בחירות, אלא מה הוא לא מבטיח, מה הוא יעשה, כמה הוא לא טוב, האם זה לא מייצר פה ומעצים את כל השיח הזה, והאם בסוף כל השיח הזה הוא לא משפיע על המורל הלאומי, על האחידות הלאומית?
בוודאי, זאת אומרת, זה מראה, זה בעצם רק גורם להחלשה של האמון של הציבור במערכת. ואכן, אנחנו היום נמצאים במצב של משבר חוקתי. המערכת, כולם מרגישים את זה באיזושהי צורה, שהמערכת הדמוקרטית-פרלמנטרית הפסיקה לתפקד בצורה הראויה, וברור ששינויים חוקתיים נדרשים. כל הוויכוח הוא איזה שינויים צריך לעשות, אבל אין שום ספק שהמערכת היום נכנסה למשבר, ואנחנו זקוקים להתאוששות, כי מציע באמת לראשי האומה, לסמכויות מוסריות, רוחניות, ספרותיות, אלה ואחרות, להתכנס ולתקס עצה ביחד מה הדרך הראויה ביותר כדי לתקן את המערכת השלטונית בישראל, ואולי אפילו סעיפים אלה או אחרים מבחינה חוקתית.
יכול להיות שאם נסתכל על זה בראייה של הרב קוק, אז יש כאן מהלך של דעיכת הפופולריות של בג"ץ ושמערכת המשפט, היא באה בשביל לייצר איזושהי דרישה למנהיגות אחרת, לאנשים אחרים שעומדים במערכת המשפט, לייצר איזושהי תשוקה למשהו אחר. כזה אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים. אני לא מדבר על דמוקרטיה, כמו שדמוקרטיה צריכה להמשיך, אני מדבר יותר על איך הדברים מתנהלים.
ברור, בתוך המערכת הדמוקרטית יש מה שנקרא הפרדת רשויות ואיזון בין הרשויות. אנחנו עדים למצב שבו המדינה מנוהלת על ידי המערכת השיפוטית, שהיא דווקא הגוף הלא נבחר, ויש בזה סכנה לדמוקרטיה. לכן כל הדיבורים על איך אפשר להחליש את המשפט, אין בדבר להחליש אותה, אלא דרבה, להעצים אותה על ידי שהיא תהיה במקומה. אין עניין להרוס מערכת משפט, יש עניין להציב אותה בתוך מערכת מתפקדת. וצריך אם כן לעשות כמה שינויים, לא רק במערכת המשפט ובמעמדו של היועץ המשפטי, לא רק מה שנקרא פסקת התגברות, אלא גם לדבר על שינויים במערכת היחסים בין הגוף המחוקק, הכנסת, לבין הממשלה, הרשות המבצעת, כי כאן יש איזה חדירה של תחום אחד לתוך השני, ואם טוב היו עושים, היו מאמצים את החוק המונע את האפשרות ששר יהיה גם חבר כנסת, ואז בעצם הכנסת תתפקד יותר טוב, והממשלה תתפקד יותר טוב.
בעזרת השם.
אולי גם מן הראוי, אני רוצה גם להוסיף עוד נקודה חשובה.
בבקשה.
יש מדינה, אמנם אין לנו חוקה, אבל יכול להיות מה שנקרא בית משפט לחוקה. דובר על זה בשנים קודמות. איזה מין מועצה עליונה שמייצגת את העם ואת הערכים שלו מעבר למחוקקים עצמם. ויהיה בידו של אותו גוף עליון גם לנתב את התפקוד של כל הרשויות כולה.
אני חושב שזה בהחלט משהו שהוא מתבקש, הנושא של בית המשפט, ובמיוחד בית המשפט העליון, מה שהאבסורד הגדול זה שמי שבעצם הביא אותם לשפל הזה, זה בעצם דווקא ארגוני השמאל. כי כאשר הפכו אותם להיות שחקן פוליטי, במשך הרבה מאוד שנים מקום המדינה, בית המשפט העליון נמנע כמעט מלהתעסק בסוגיות פוליטיות מורכבות, וגם הכנסת ידעה לא להביא אליו ולהעמיד אותו בסוגיות הבעייתיות האלה. הבעיה שארגוני שמאל למדו את הטריק, וכל דבר מעלים אותו בסופו של דבר לבגץ, והופכים את בגץ אולי בעל כורחו לשחקן פוליטי שצריך להגיב בצורה לדברים פוליטיים, והוא מגיב בהתאם לאג'נדה שלו. והבעיה היא, וכנראה שהפתרון הוא באמת, כמו שהרב מציין, בית משפט לחוקה או משהו בסגנון הזה. אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה הרב לנצל את השורה האחרונה שלנו, ולבקש מהרב המלצה לקראת הבחירות הקרובות. מה הרב היה ממליץ לכל מי שיוצא לבחירות?
לא לשים פתק לבן, לחשוב מה טוב לטווח ארוך למדינת ישראל.
לחשוב לטווח ארוך מה טוב למדינת ישראל. אוקיי, תודה רבה הרב בנושא הזה.